קוראים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
אנחנו מיד משלומית עוברים למשלומית, אולי בקצה העולם, עוברים למשהו מאוד מרכזי, במרכז העיר ירושלים, אחד מהמוסדות, הדגל של הציונות הדתית.
לקראת הפתיחה עכשיו התחילה גם שנת הלימודים שם.
בדיוק, השבוע נפתחת במכללות, ושבוע באוניברסיטאות, אנחנו שמחים להגיד גם מזל טוב וגם ערב טוב לפרופסור חיים סוכניק, הנשיא החדש של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.
תודה רבה, ערב טוב, ותודה גם לאיחולים וגם לברכות.
אז תראה, אנחנו באמת, אולי יותר מכירים את זה בשם מכון לב, אבל אנשים אולי לא יודעים שיש מכון לב ומכון טל ומכון נווה, והרבה דברים תחת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה. אז לפני הכל, ספר לנו מה זה הבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.
בשמחה. המוסד הזה באמת התחיל רק כמכון לב. אולי אנשים זוכרים אפילו את פרופסור זאב לב, שהיה פרופסור לפיזיקה עם מומחיות באלקטרואופטיקה, ולפני כ-45 שנה, משהו כזה, הוא היה באמת הבן אדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. המומחיות שלו הייתה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב גם לאקדמיה במדינה הזאת, גם לצבא, גם לתעשייה, והוא החליט שהוא הולך ליצור בית ספר להנדסה שיכשיר אנשים מרקע דתי כבני תורה, אבל שיהיו מובילים בטכנולוגיה, בהנדסה, באקדמיה ובתעשייה. וזה באמת היה את החזון שלו. המוסד הזה התחיל כמוסד שרק התמקד בכמה מקצועות, בעיקר אלקטרואופטיקה, גם מחשבים, אבל ממש מהנדסים פרופר. לפני כ-15 שנה, אולי טיפה יותר, המוסד הרחיב את העירייה ויצר תוכניות גם לקראת נשים, שבניגוד לכמה מאות בחורים שהיו במוסד כשהוא התחיל, עכשיו אנחנו עומדים על משהו כ-4,000 סטודנטים, חצי בנים, חצי בנות, בקמפוסים נפרדים. זאת אומרת, הלימוד הוא לגמרי נפרד בנים בנות.
נפרד, ובכל זאת אני חושב שיש גם הרבה שידוכים שיוצאים במוסד, לא?
כן, אנחנו אפילו...
גן עדן כבר יש למוסד.
אנחנו מאוד יודעים את זה, ואנחנו מאוד שמחים לראות את זה. אבל מבחינת האווירה בקמפוס, זה האווירה דתי שבמידה מסוימת נקבע על ידי זה שבקמפוס אחד יש לנו רק בנים, בקמפוס השני רק בנות. וזה, למרות שאני חייב להדגיש, מלמדים את הקורסים, למשל קורסים במחשבים, בטכנולוגיה וכו', מלמדים אותם לרוחב.
אתה כחוקר היית דיקן הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת בר אילן, אתה מתעסק בכל נושא הטכנולוגיה. עכשיו אתמול התבשרנו על זוכה פרס נובל, ישראלי שגר בארצות הברית. איך משמרים את המוחות בארץ?
לא, במיוחד בוא נגיד שאתה אולי בדיוק האנטיתזה לזה, כי אתה בעצם עלית מארצות הברית בגיל מאוחר והשתלבת באקדמיה, אז בוא...
יפה מאוד, אני מקווה שהגיל הוא לא מאוחר מדי.
לא, חס ושלום. איך אומרים, אצלנו במקורות היהודיים כתוב שזקני עם הארץ ככל שמזקינים דעתם מתאפשת, אבל זקני תלמידי חכמים, אז ככל שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהם, אז במיוחד בעולם האקדמי התורני עוד יותר כמה וכמה.
אז אני מודה לך מחמאה. אנחנו הגענו באמת כמשפחת עולים מארצות הברית ב-95. ההחלטה שלנו לעלות, אני חייב להודות שהוא באמת מבוסס הרבה בהשקפת עולם הציוני. הציונות הדתית הוא חלק מרכזי מאוד מהשקפת עולם שלי, של אשתי. אבל אני מודה שבלי זה שאוניברסיטת בר אילן הציעה לי משרה אקדמית, מדעית, שאפשרה לי להמשיך בקריירה ולפתח את המדע שהיא מאוד מאוד קרובה לליבי, בלי זה אני מודה שלא הייתי מגיע. זה שהייתה לי הצעה לבוא כפרופסור לכימיה לבר אילן, מה גם שבר אילן באמת אז, בשנים האלו, לקראת סוף שנות ה-90, הלכה על תוכנית פיתוח במדעים, שבאמת הרחיבה מאוד מאוד את המחלקות לכימיה, לפיזיקה, למדעי החיים, פתחה בית ספר להנדסה. זאת אומרת, אני באמת למזלי הגעתי לבר אילן בדיוק בזמן הנכון, ונהניתי מזה. אבל אני אומר, ואני חושב שזה חלק חשוב מהתשובה לשאלה שלך, אם אנחנו מעוניינים פה במדינת ישראל לשמור על המוחות הקיימות ואפילו להרחיב את העירייה, אנחנו חייבים להבין שיש סיכון מסוים בזה שהמצטיינים שלנו כן יהיו חשופים לעולם הרחב. אין ברירה. אנחנו מדינה קטנה, כל מי שמסיים פה דוקטורט ופניו לאקדמיה, כן חייב לצאת לחוץ לארץ לתקופת פוסט-דוקטורט, וחשוב שזה יישאר ככה.
אבל זה גם מיעוט המשאבים שלנו שגורמת לבריחה,
אני חושב שפשוט אתה מכשיר הרבה אנשים מצוינים, בסופו של דבר, כמות התעשייה והאקדמיה שיש אצלך לא יכולה להתחרות עם הכמויות שקיימות במדינות אחרות. אין מה לעשות.
טוב, אז חלק מהחזון שלך כנשיא החדש, זה להוציא זוכה פרס נובל ממכון לב?
תשמע, להוציא זוכי פרס נובל זה לא המדד היחידי של הצלחה, לא באקדמיה ולא בשום דבר אחר.
אבל אתה לא תתנגד. כן, מצטלם לא רע על הקיר.
תשמע, בסופו של דבר, המטרה של מכון לב נשאר כפי שהיה. להוציא אנשים בני תורה שיהיו חזקים מאוד, מצליחים מאוד, מובילים באקדמיה ובתעשייה. אם יצא מזה חתן פרס נובל, ייתכן, זה מאוד לטובתנו. אבל לקבוע את זה כהמטרה שלנו, אני לא חושב שזה חכם וזה לא ריאלי. יש הרבה עבודות מאוד מאוד יפות. תשמע, בניגוד לאוניברסיטאות, שהמחקר שם מבוסס בעיקר על דוקטורנטים, המחקר אצלנו גם מבוסס על שיתופי פעולה עם התעשייה, וגם על פרויקטי גמר של הסטודנטים. אני חייב להגיד לך, כשאני רק התחלתי להכיר את מכון לב לפני כמה חודשים, שהייתה אצלנו דינר מאוד מאוד מכובד לכבוד בוגרים שלנו שמשרתים בצבא, והגיעו רחוק מאוד.
פיתחו כל מיני פטנטים שפורסמו גם בתקשורת, שעוזרים מאוד...
זה בהחלט נכון, ואני הייתי מאוד גאה בזה, ואני חייב להגיד לך, טיפה הופתעתי. זה שאנשים כל כך צעירים, בסופו של דבר סטודנטים לתואר ראשון, יש לנו כמה תוכניות לתואר שני, אבל הם ממש הולכים על תוכניות. אני חייב להגיד לך, הייתה לנו ביקור אתמול, שר החינוך, הרב פירון.
ויושב ראש הוותת, פרופסור טרכטנברג.
כן, בדיוק, אז איך ידעת? כנראה שמעת על זה.
כן, אנחנו עוקבים אחרי
המספרים.
באמת, הביקור היה מאוד מאוד מוצלח, אבל החלק היפה ביותר היה שהם, גם פרופסור טרכטנברג וגם הרב פירון, רצו לשמוע מהסטודנטים, רצו לשמוע ישירות מהתלמידים. אז הבאנו אנשים, היה אחד מהסטודנטים שם שהציג גם את עצמו כאחד שהוא התחיל במכינה שלנו, זאת אומרת, אחד שהתחיל לא עם רקע אקדמי חזק, התחיל במכינה, עבר את המכינה, ברוך השם הצליח, עכשיו מסיים תואר ראשון, ולקראת סיום תואר ראשון כבר הקים סטארט-אפ.
ואני מקווה שהמעשר כספים שלו חתום על מכון לב.
אני לא שאלתי.
הוא עוד לא בדק את זה, הוא רק עכשיו נכנס.
לא, הטריק הוא לחכות עד אחרי האקזיט.
אז
אנחנו נלך...
זה גם עבודה של המנכ״ל, עזוב, אתה לא צריך להתחלך בזה.
תשמע, אני אומר לך, החבר'ה האלו, אנחנו מאוד גאים בהם, וזה גם הבנים וגם הבנות. הייתה אחת מהבנות שגם השתתפה בביקור הזה, שהיא עכשיו אחת מהמבוקשות ביותר בחברה גדולה מאוד בתחום המחשבים פה בארץ.
אז אנחנו לא נותר לנו אלא לאחל לך הרבה הפתעות והרבה גאווה בהמשך הדרך. פרופסור חיים סוכניק, הנשיא החדש של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, תודה רבה ובאמת...
מצוין, תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב ושבת שלום.
להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי.